שלום, אנחנו, כפי שאני אומר תמיד, ממשיכים בשיעורים שלנו במקביל, פחות או יותר, לסוגיות הנלמדות בדף היומי. כעת עוסקים במסכת בכורות, ומה שאני רוצה דרך מסכת בכורות מהסוגיה שממנה אני מתחיל, לדבר קצת באופן כללי על דיני ספקות, שזה כידוע נושא חשוב בדיני תורה ובכלל, במציאות תמיד יש, לא כל הדברים הם ברורים, תמיד יש ספקות גם כן, ולכן גם בהלכות אנחנו מכירים הרבה דוגמאות של ספקות, ולכן הנושא הכללי של ספקות הוא ממילא נדון תמיד, ופה באופן מיוחד במסכת בכורות יש לנו כמה דברים מיוחדים, שאני רוצה דרכם להעיר גם על הכלל, על הכלל של דיני ספקות. אני מתכוון לכך, כמו שאנחנו מוצאים במשנה, מוצאים פה במשנה, במסכת בכורות בדף י"ז, זה מופיע בעצם בכמה מקומות במסכת, עניין של ספקות, כיוון שיש פה שאלה של ספק לגבי בכור, במה שילדה, נולד לה, כאילו בכור, אבל לא בטוח שהוא בכור מכל מיני סיבות, יש כל מיני צורות של ספקות של בכורות, ואני כאן לא צריך להיכנס לכל הדוגמאות באופן מפורט, אבל ממילא ברור שיש דוגמאות של ספקות, וכשיש ספקות צריך לדעת מה, איך נוהגים הלכה למעשה במצב של ספק. ובמשנה פה מה שאנחנו מוצאים, כשיש דיון על בכור, על הספק של בכור בדף י"ז במשנה, אז אנחנו למשל יודעים בסופו של דבר שרבי עקיבא אומר, המוציא מחברו עליו הראיה. המוציא מחברו עליו הראיה, זאת אומרת שחל פה כלל שמוכר לנו מדיני ממונות. המוציא מחברו עליו הראיה זה מושג ממוני. עכשיו באמת כשמדברים על ספקות, אז יש לנו שאלות של ספקות שעוסקות בדיני ממונות, ויש לנו ספקות שעוסקים בשאלות של איסורים, של איסור והיתר. באמת, הדוגמה דווקא של ספק בכור, ספק בכור, יש בה באמת את שתי השאלות. יש פה שאלה ממונית של מי, כי אם הבכור, אם זה בכור, על הספק שהוא בכור. אם במידה וכן בכור, אז זה שייך לכהן. ואם זה איננו בכור, אז זה שייך לישראל, שמהבהמה שילדה היא שלו. זאת אומרת, זה שייך לעדר שלו, זה מצד אחד. זאת אומרת שיש פה שאלה ממונית של מי הספק הזה, למי הוא שייך, שאלה ממונית כמו כל דיון ממוני. אבל לא רק זה, יש לנו שאלה של איסור ויתר, וזה דבר מיוחד באמת בנושא של ספק בכור, ששתי השאלות נמצאות ביחד. יש פה שאלה ממונית ושאלה איסורית, ולכן מן הראוי לבדוק איך שתי השאלות האלה באות ביחד ואיך פותרים אותן. ושהשאלה השנייה שנשאלת כאן היא האם יש כידוע בבכור של בהמה טהורה, אז אנחנו הרי יודעים שיש לה גם הלכות של איסורים. ההלכה הפשוטה היא שאי אפשר, אסור בגזע או בעבודה, אסור להשתמש בבהמה שהיא בכור. גם בזמן הזה, כשאין בית המקדש, כי בזמן שבית המקדש קיים, מקריבים את הבכור, וזה קורבן, שהכהן יכול לקחת את הבשר, והכל שייך לכהן, זה כפי שאמרנו, אבל בזמן הזה גם זה שייך לכהן, אז לא מקריבים, אז מחכים עד שיראה, עד שיסתאב, דיינו שאם יש בו כבר מום, אז אפשר כבר כן לשחוט אותו, אבל איך שלא יהיה, הוא אסור בגזע או בעבודה. זאת אומרת שיש פה שאלה של איסור, ולכן שתי השאלות האלה מתחברות אחת לשנייה, ואם אנחנו בודקים למשל איך נוהגים ומה ההלכות בספקות, בהלכות המוכרות לנו, כאשר מדובר על שאלות הממוניות, אז יש גדר שאומר, המוציא מחברו עליו הראיה. כשמדובר למשל על שאלה של איסור והיתר, אז אנחנו יודעים למשל שגור לשוננו שספק דאורייתא לחומרא, כך אנחנו רגילים לומר, ספק דרבנן לכולה, ספק דאורייתא לחומרא. זאת אומרת שאם אני חוזר ושואל את השאלה באופן ספציפי כאן על הבכור, אז אנחנו נגיד, אם נגיד ספק דאורייתא לחומרא, זאת אומרת שאף על פי שזה ספק אם הוא בכור, צריך לנהוג בו לחומרא בהלכות הנוגעות לשאלות של איסור, זה היינו מה שנקרא אסור בגזע או בעבודה, זה המושג שנקרא לגבי בכור, כשרוצים להראות את הגדר הזה של האיסור שקיים אצלו. אז כאן לכאורה, אם אני לומד למשל את המשנה הזו, שהמשנה בדף י"ז, וכפי שאמרתי, רבי עקיבא אומר, המוציא מחברו עליו הראיה, זאת אומרת, אז איך מבינים את זה בפשטות? שהמוציא מחברו עליו הראיה, זאת אומרת, לכאורה, הכהן, הוא יבוא ויטען שמגיע לו את אותו ספק, כיוון שהוא כהן שמקבל בחור, את הבחורים, בחורות, אז אומרים המוציא מחברו עליו הראיה, זאת אומרת שהוא לא מקבל. זאת אומרת שבאמת זה נשאר בידיו של הישראל, כפי שזה העדר שלו, אז הוא מחזיק את זה אצלו. עכשיו, הישראל בעצמו לפי זה, איך הוא צריך לנהוג עם הספק הזה שנמצא אצלו? כאן לכאורה במשנה לא מדובר, אבל בגמרא הדבר הזה בא לידי ביטוי, ואנחנו יודעים שישראל מצידו צריך לנהוג בעניין הזה שיהיה אסור בגזה ובעבודה, אף על פי שזה בישראל. זאת אומרת, מצד אחד הכהן כאילו לא יכול להוציא, ומצד שני, אצל הישראל, שזה ספק, הוא צריך לנהוג פה בספק מצד דיני ספקות של איסורים, צריך לנהוג פה לפי הכללים של ספק דורייתא לחומרא. זה לכאורה הדברים כפשוטם. אני אומר דברים כפשוטם, מפני שבאמת הם מורכבים יותר. וכפי שאנחנו רגילים לומר, יש מושג שנקרא דברי תורה עשירים במקום אחר. והנושא הזה, אם בהרחבה, הוא דווקא נדון לא במסכת, לא כאן במסכת בחורות, אלא יותר מזה במסכת בבא מציע, מסכת שרגילים דווקא ללמוד אותה יותר גם באופן רגיל בישיבות וכולי, ושם יש סוגיה שנקראת תוקפו כהן, מושג של סוגיה שמוכרת וידועה אצל הלמדנים, תוקפו כהן, בדף ו עמוד ב במסכת בבא מציע, ושם נשאלת השאלה לגבי כהן, אם הוא כהן שתוקף, כהן שתוקף כאילו ותופס את הבהמה מהישראל, אז השאלה אם התקיפה הזו מועילה או לא. השאלה שם נשאלת באופן כללי לגבי כל מיני דיני ספקות. זה תמיד שאלה, כי יש ספקות בממון, אז אנחנו אומרים המוציא מחברו עליו הראיה. אבל יש לפעמים מושג כזה שנקרא, היא תפס לא מפקין על מיני. זאת אומרת, כיוון שזה ספק, אתה לא יכול כאילו לשלול ממנו את זכות התפיסה, כי כשהוא תופס, אז הוא הופך להיות המוחזק. אז ממילא יש שם את השאלה גם באופן מיוחד לגבי העניין הזה של הבחורה. האם בבחורה אנחנו אומרים שיתקפו כהן, כשהכהן תוקף, מוציאים מידו או לא מוציאים מידו? מלכתחילה הגמרא שם רוצה לומר שבאמת הכהן אם תקף אין מוציאים אותו מידו. והגמרא כורכת את העניין הזה דווקא עם השאלה של האיסור, כאילו אחד קשור עם השני. זאת אומרת, אני אסביר, עצם הדבר שאנחנו אומרים שמספק צריך לנהוג לחומרה בחלק של האיסור, דהיינו שאסור בגזע או בעבודה, מספק שזה באמת אסור, זה גם נותן איזשהו גיבוי להלכה שאם הכהן תופס אז אין מוציא מידו. זאת אומרת שמראה שלכהן יש זיקה ממשית גם של ממון לגבי הספק הזה. זאת אומרת שיש קשר בין השאלה הממונית, בין הפסיקה בהלכה הממונית לגבי השאלה של האיסור. וכאן לכאורה אפשר לשאול למה צריך את זה, האם באמת אלמלא הזיקה של הכהן שיכול לתפוס ויהיה לו זכות לתפוס כאילו, שלי אפשר יהיה להוציא ממנו, זה, ובלי זה אני לא אומר ספק יהיה אסור בגזה או בעבודה. זאת אומרת, האם באמת יש תלות בין השאלה האיסורית לשאלה הממונית? כשלומדים את הגמרא שם בהמשך, אנחנו באמת רואים שהגמרא, אפשר להגיד, חוזרת בה. דהיינו, באמת סוברת שאם תקפו כהן מוציאים אותה מידו, ככה ההבנה של הרבה מרבותינו הראשונים, שאם תקפו כהן מוציאים אותו מידו, ובכל זאת לא, ההלכה לא זזה ממקומה, שאסור בגזה או בעבודה. זאת אומרת שבאמת אין תלות. זאת אומרת, בהתחלה חשבו שיש תלות בין שני הדברים, ולבסוף אמרו שאין תלות. זאת אומרת שבאמת בסופו של דבר, מצד הממון אין לכהן שום זכות, ואפילו אם הוא יתפוס יוציאו ממנו, כיוון שאי אפשר לתפוס, זה דבר כאילו לא לגיטימי, אבל בכל זאת האיסור במקומו עומד. וזה מתאים באמת לשיטות המוכרות לנו, שסוברות של ספק דורייתא לחומרא. לעומת זאת, כאן דברי הרמב״ם הם הדברים המעניינים והמחודשים. אצל הרמב״ם יש לנו כמה דברים מיוחדים, שדווקא בשאלה הזו של ספק בחור זה בא לידי ביטוי. הרמב״ם, בניגוד לדברי הראשונים, הוא סובר דווקא שאם תקפו כהן באמת אין מוציאים מידו. זאת אומרת, הוא סובר שההלכה היא שתקפו כהן אין מוציאים מידו, והעניין הוא בזה המפרשים כולם, אפשר להגיד, המילים להסביר את שיטת הרמב״ם, איך הוא מסתדר עם הגמרא במסכת בבא מציע. ושלפי מרוצת הסוגיה שם במסכת בבא מציע, באמת ניתן להבין ולקבל שהגמרא באמת סוברת שתוקפו כהן מוציאים מידו. זאת אומרת שמבחינה ממונית אין לו שום זיקה אל אותו ספק. אבל הרמב״ם מבחינת ההלכה דווקא סובר שאם תוקפו כהן אין מוציאים אותה מידו. אז זה עניין לעצמו, איך זה מסתדר שם עם הסוגיה, שאני לא יודע אם במסגרת שלנו אנחנו עוסקים, הרי אנחנו לא לומדים מסכת בבא מציע. אבל אם אני לוקח את העניין כמות שהוא, שהוא באמת אומר תוקפו כהן אין מוציאים מידו, זה דווקא בדעת הרמב״ם זה דווקא מובן למה הוא אולי סבר ככה. ואני אסביר, הנושא שלנו כפי שהסברנו זה נושא של ספקות, זה נושא של ספקות, ובדרך כלל אנחנו רגילים לומר, כפי שאמרתי כבר מקודם, שספק דאורייתא לחומרא. אבל דעת הרמב״ם מיוחדת בזה, דעת הרמב״ם מיוחדת בזה שהוא סובר שספק דאורייתא לחומרא זה רק מדרבנן לחומרא. זאת אומרת שמעיקר הדין בספק דאורייתא, דעת הרמב״ם שלא הולכים לחומרא בדאורייתא אלא הולכים דווקא לכולה, ורק מדרבונון הם החמירו בספק דאורייתא. זה מצוין בדף המקורות בדברי הרמב״ם בכמה מקומות, כאן ציינתי את ההלכה בהלכות איסורי ביאה ובהלכות תומת מת. בשני המקומות האלה הרמב״ם מדגיש את העיקרון הזה שלו, שלא אומרים ספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא, אלא ספק דאורייתא, מה שאומרים לחומרא זה רק מדרבנן. זאת אומרת שאם אני אנסה לדעת, כן, מה דעת הרמב״ם בנושא של ספק בכור, לכאורה גם כן צריך להיות אותו דבר, שספק דאורייתא, כיוון שזה ספק, אז השאלה היא איסורית, אולי מחמירים בה מדרבנן ולא מדאורייתא. וכאן מה שאני רוצה ממילא לומר, שבדעת הרמב״ם בין הדברים פה שונים, מפני שבאמת מן הסוגיה בבבא מציע ומן הסוגיות במסכת בכורות, אנחנו יכולים לראות שהדין הזה של ספק בכור, שיש עליו את האיסור של איסור גזעה ועבודה, משמע שזה איסור גמור, וזה לא גדר רק של דרבנן, אלא זה מופיע כאיסור גמור על מצד דין תורה, ככה משמע בגמרא בבבא מציע במפורש, ונראה לי שגם במסכת בכורות זה מופיע פה בכמה מקומות, כדבר ברור שהאיסור הוא מוחלט. ולכן כיוון שפה האיסור הוא מוחלט, זה לכאורה אפשר להגיד שזה כמין קושייה על הרמב״ם. הרמב״ם שסובר תמיד שספק דאורייתא לחומרא זה רק מדרבנן לחומרא, איך הוא מתיישב עם הסוגיות האלה שנראות אומרות בזרוע אחרת. אז נראה לי שההסבר לשיטת הרמב״ם פה הוא דווקא הקשר שיש פה לעניין של תוקפו כהן. זאת אומרת, העניין של בחור, כפי שאמרתי בתחילת דבריי, הספק בבחור הוא ספק מיוחד. הוא ספק שיש לו השלכה איסורית, ויש לו כמו כן השלכה ממונית. ובצד הממוני, הנה אנחנו רואים שאת הרמב״ם שהוא באמת מפתיע, בזה שהוא סובר בניגוד להרבה ראשונים אחרים, שתוקפו כהן אין מוצאים אותם ידו. זאת אומרת שהוא מקבל פה את שיטה שנזכרת בגמרא, אבל הוא רואה אותה גם הלכה למעשה, שיש לכהן זיקה ממשית אל הספק הזה. זה לא דבר שמנותק ממנו, אלא יש לו זיקה ממשית. במה זה בא לידי ביטוי? בעובדה שאם תוקפו כהן, אין מוציאים אותה מידו. זאת אומרת שיש לו את היכולת לתפוס, והתפיסה הזו הופכת להיות, על ידי התפיסה הוא מקבל את הבעלות, ככה זה יוצא. זאת אומרת שאם אומרים המוציא מחברו עליו הראיה, זה מתהפך. בהתחלה הכהן אולי צריך להוכיח לישראל, אבל בסופו של דבר אם הכהן תוקף, אז הישראל לא יוכל להוציא ממנו בחזרה, כי שוב המוציא מחברו עליו הראיה לכיוון השני. והיא הנותנת, כיוון שיש פה זיקה ממונית של הכהן מצד ההלכה של השאלות של הממון, ממילא זה גם משפיע על השאלה של האיסור. זאת אומרת שאם בדרך כלל בעניינים של ספקות, הרמב״ם סובר שספק דאורייתא לחומרא זה רק מדרבנן, בעניין של בכור הוא סובר שבאמת האיסור הוא בכל זאת מדאורייתא, בגלל שתוקפו כהן אין מוציאין אותה מידו. כי הרי אם הכהן יתקוף, נחשוב לרגע, אם הכהן באמת תוקף והוא תופס, אולי זה לא יפה כל כך לתפוס, אבל הוא תופס, וכשהוא תופס אז אין מוציאים מידו, אז הכהן יכול לעשות גזעה ועבודה? האם יחולו עליו האיסורים או לא יכול? בוודאי שכן, כי אז כל הכוח שלו של התפיסה זה מצד העניין שכאילו מתחשבים בעובדה שזה בחור. ואז ממיר, כמובן שמתחשבים בעובדה שזה בחור, ההשלכה הממונית שקיימת פה, משפיעה פה באופן מיוחד, גם על הצד האיסורי, שאם תמיד על הצד האיסורי, אנחנו לא נאמר שזה יהיה מספק אסור מדורייתא, כאן זה יהיה אסור אפילו מדורייתא, מכוח הגיבוי הממוני, הגיבוי שיש לצד האיסורי, מן הצד הממוני, שהעובדה היא שאם הכהן תופס, אז אין מוציאים מידו, זה אומר ש... מתייחסים פה ביותר משמעות, נותנים יותר משמעות לספק גם של האיסור. לכן אף על פי שתמיד הרמב״ם סובר שספק דורייתא זה לא לחומרה ממש, כאן הוא יסבור שכן, וזה כמו שאמרתי, זה מעוגן בעין במהלך הגמרא במסכת בבא מציעא, גם במסכת בכורות, כאן בדף י"ח, העניין הזה של איסור גזלה ועבודה בספק בכור מופיע כדבר פשוט וברור, ולכן אם המעיין, הלומד, יראה בכל, שנקרא בספרים כמו שב שמייטתא. בשמייטתא א', אני אזכיר את זה, שמייטתא א', בפרק ג', הוא עוסק בדעת הרמב״ם בנושא של ספק דורייתא לחומרה, והוא מקשה על הרמב״ם מהסוגיה של בחורות, כי רואים פה שזה אסור מדורייתא, ואיך הרמב״ם מסתדר עם זה. אבל נראה לי שהתשובה שאנחנו אומרים היא תשובה נכונה. נכון שתמיד ספק דורייתא זה לא לחומרה מדורייתא, אלא רק מדרבנן, אבל בבחור דעת הרמב״ם שזה שונה. ולמה? בגלל שיש פה גיבוי, אנחנו רואים שהצד הממוני נותן איזשהו כוח לכהן. ולכן כאן יש כוח לכהן לצד האיסורי, מצד השייכות הממונית שיש לכהן שהוא יכול לתפוס, וזה משפיע ממילא על הספק, שכאן הספק הוא מוכרע מדורייתא לחומרה לגמרי. נראה לי שזה הסבר נכון לדעת הרמב״ם, וזה נושא שכביכול, שלא כביכול, שבאמת יש בו הרבה מה לעיין וללמוד, ואני רק כמו שכדרכי על קצה המזלג נתתי פה כמה נקודות למחשבה ולעיון בדעת הסוברים שספק דורייתא לחומרה תמיד, ובדעת הרמב״ם שהיא מיוחדת בכלל ובנושא שספק בכור בפרט. אז בזה נסיים לעכשיו. כל טוב, שלום שלום.